אנחנו בפסקה י' בעמוד סמך ד'. צריך להגיד לכם כמה מילים של חיזוק על הלימוד הזה. האנשים הרגילים דרך כלל שדבר שיש בו חוויה מרגישים זה המדד לדעת אם הם עושים את הלימוד נכון או לא, וזה לא ככה. בידות יש המון חוויות, אבל באמת החוויה היא לא הדבר שמקדם אותנו, אלא הבירורים העיוניים שהם נוקבים עד התהום בוודאותם, באמיתיותם, ומתוך זה הם מולידים אחר כך, הם יוצרים תשתית ברורה, חד משמעית, לא משתנה, בגלל שזה אמת, ומתוך זה אחר כך זה מניב גם חוויות וגם כשאין חוויות, וכשהכל נופל והכל מתמוטט, זה לא משנה, האמת היא אמת, אז אדם לא נמצא כל הזמן בטלטלה הזאת. אבל ברגע שאנחנו מרגילים את עצמנו לסגנון שרק כשאנחנו מרגישים את אבא על ידינו, אז אנחנו בסדר, אם לא, אז התמוטטנו, בסדר, זה טוב ככה לרצות, זה לא יציב, כי אנחנו לא מסוגלים להיות כל הזמן עם אבא על ידינו, אנחנו עולים ויורדים, משתנים, ויש דברים נעלמים מאיתנו. הדעת אלוקים יציבה, ברורה, דעת תורה, זה היסוד, ולכן צריך לעמול על הדברים ולהתייגע בהם. כמה אנחנו היינו משננים את תורות, האורות של כל אחד מהישיבה אצלנו היה כבר, ראית כמה בילה עליו היו. אז זה נכנס בדם, אחר כך מתוך זה זה מניב את כל התודעות ואת כל ההבנות ואת כל החוויות, מה שאתה לא רוצה. אבל זה תשתית ברורה, חדה, צריך להשקיע בזה. זה עוד פסקה ועוד פסקה ועוד פסקה, כל עוד פעד שזה בונה פאזל. טוב, הערה.
מה המדד של ליבו חפץ? כאילו ככה, לימוד של השקעה ושל להתגיע בדבר. כלומר,
אני אומר שלמה היום אנחנו לא נוהגים כל כך ללכת אחרי ליבו חפץ, ולמה בן אדם לא שואל את עצמו מה אני רוצה, זה כבר חולי יותר מדי, אלא הוא שומע מה שיקול דעתי. יש בזה איזה סברה, כי מפחדים שהמניע יהיה לא מניע שהוא, אם אני אלך אחרי רצוני אז בטח שאני רוצה כיף, ואם זה קודש אז בטח שזה מה שאני צריך. מי אומר שזה מה שאני צריך? השיקול יכול להיות משוחד לא רק מייצר הרע, גם מדברים מייצר טוב גם כן. אז לכן נוטים לשקול בשיקול הדעת יותר כדי להיות בטוחים, אבל זה אסור לגמרי, צריך לתת גם לרצון את המקום שלו, אבל עם הרבה הרבה בדיקה, לבדוק אחריו ולבדוק ולבדוק. אבל לא כל מה שאני חפץ זה באמת חפץ פנימי אמיתי מהשורש, זה בא ממקומות שהם לא תמיד מן האמת, וצריך לבדוק אחרי זה, לפי שזה אמיתי. טוב, זה מוסר, אני מקווה שאתם לא, המוסר זה אלה שלא באים, תמיד שומעים את המוסר אלה שבאים. בסדר, מישהו יקרא לנו בבקשה יוד.
תכונת נפשה של כנסת ישראל נבדלת ביתרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. כל עם ולשון, המילה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל מצורותיו, מוסד הדאגה הפנימית השמורה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמיים. הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח הסדר והיופי, שהוא חפץ העונג של החושים, על פי משאלות לב האדם. כשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אמנם בישראל מונחת התכונה האלוקית במעמקי טבע, נשמת האומה, צמאון לדעה והרגשה אלוקית ותחליף עליונותה וטעמתה, ולא הנקודה שהחיים מורגשים בה ועיתונים הנובעים בשלמות ציור זה, בכל רחבי החיים ועומקיהם הן המגמות האסתטיות. הדעת הפנימית המכרת שבמילוי תשוקה העליונה הזו הכל מתכונן, שאין שום דבר בכל מגמות החיים ועיתוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. הכרה זו עניין מיוחד לישראל, מונח בטבע האומה, מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים, והולכת מתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. העניין האלוהי, בתוך כל ערך החיים בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, מביאה למדרגת עם עולה, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות. ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד את קץ השלמה.
אז כאן הרב עוסק בהבדל שבין העמים ובין עם ישראל בהבחנות עמוקות קצת. אומר הרב, תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. כן, יש לנו הבדל בתכונות הנפש בינינו בין כל עם ולשון. בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים, על מה מבוססת, על מה מבוסס הרצון לחיות יחד כקיבוץ, כלומר כעם,
צורך טכני,
זהו, היא מיוסדת על התוכן הכלכלי לכל צורות, על המחיה ועל הכלכלה, כלומר צריך שיש שטח כדי ש... לכן גם יש מלחמות על זה, צריך עוד וכן הלאה, וזה אינטרס, וגם הכל, אחר כך כל המדיניות היא על פי האינטרסים האלה, כל אחד לא על פי האמת, על פי האינטרס. כן, התוכן הכלכלי רוצה בסוד הדאגה הפנימית השרויה בקרב האדם לבצר, לבסס את מעמד חייו הגשמיים, זה הבסיס. והרוח העליון, בכל זאת אנחנו רואים אצלם תרבות וזה משהו שהוא לא רק אכילה ושתייה וביטחון, אומר הרב, הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת רוח הסדר והיופי, שרחובות יפים, בתים יפים ונקי והופעות וכל מיני דברים כאלה, כל המחנה המשותף של הכל זה רוח של סדר ויופי, זה לא דבר רע, אבל זה העניין, זה לא יותר מזה, רוח הסדר והיופי שהוא בעצם ביסודו חפץ העונג של החושים. יש חושים פשוטים, אכילה ושתייה ושינה וכל מיני, אני חי את זה בצורף, והסדר והיופי זה גם כן חוש וזה גם כן עונג, אמנם עדין, וזה מעדן את החיים. אני זוכר פעם ישבנו, היינו אז בחורים 20 ביבנה, אני זוכר, ודיברנו על זה שיש טעם ובזה שהאנושות כל פעם דואגת לקח לאיזה צורה יותר יפה שעוטפת את האוכל. אני עוד בחוץ לארץ, אז לנו למשל אז היה, התחילו עם גביעים של פלסטיק לגיל חידוש, פעם זה היה בתוך זכוכיות, פעם זה היה בתוך, היו יוצקים לך ליטר, אז כל אחד יש לו כזה קטן ואתה אוכל עם כפית, זה מעדן, זה יוצר איזו תחושת עדינות גם לאוכל, וזה יוצר קורת רוח. העדינות הזאת, הקורת רוח הזאת זה סוג של עונג. אז רק בסוגר מספר לכם, היה שם אחד שבא מדרום אפריקה, גם כבחור צעיר, הוא היה הספיק להיות שם גם קצין וחזר בתשובה ובא, דרך אגב לא ידע שפה, לא ידע גמרא, לא ידע כלום, תוך 4 שנים עשה סמיכה לרבנות ויצא לניו יורק, היה שם רב לנוער, שם היה מאוד מפורסם, מאוד מצליח, לואי הרינג קראו לו, רק הוא יראית את זה לאריה. בקיצור, הוא סיפר לי, היה חבר שלי, סיפר לי שאבא שלו היה מקפיד עליו מגיל צעיר שלא יכניס חתך אוכל יותר גדולה מכמו מטבע של 10 אגורות. הוא היה באמת עדין, ראיתי, אמרתי לו, איפה, איך קנית את העדינות שלך, בחילה, בדיבור, כמה שהיה חזק, הוא היה עדין מאוד. אז הוא אמר, אבא שלי היה מקפיד עליי באכילה, שאני אוכל בעדינות. טוב, אז זה המשמעות של, של הסדר והיופי, זה שייך, זה שייך לעונג החושים, זה מענג, זה כשזה, אבל זה לא יותר מזה, זה לא יותר מתענוג. על פי משאלות לב האדם, כן, יש בכל מיני תחומים אפשר להכניס את רוח הסדר לחצר, לרחוב, לרכבת, לחנת הרכבת, וכשהם באיזה קיבוץ, על פי סגנון אחד, כשיש איזה סדר ויופי בסגנון מסוים, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. אז בעצם, אז האומה כולה, מה שמאפיין אותה כאומה מאומה אחרת, זה המאפיינים האלה. אם אנחנו נרד ונעשה השוואות בין היפנים ובין הסינים ובין אלה ובין ההודי ובין אלה ובין, אנחנו נראה שזה בתחום הזה, בתחום של סגנון הבנייה וסגנון האכילה והנימוסים, שהם סך הכל עידונים של יופי, שבאים מכוח של יופי וסדר, של החיים הגשמיים.
זה רק בצורה החיצונית, לא?
כן.
כן, יש משמעות של יש מלאך לכל אומה ואומה יש.
אז זה כנראה שהוא מתכוון שבסופו של דבר המלאך מתגלה בזה, בעניין הזה. הרי לכל, אין לך צמח וצמח שלא מלאך ושם שום לא גדל. זאת אומרת, זה כאילו המגמה שמתאימה, לכן הוא אומר, הרוח העליון, זה הרוח העליון שזה רמז למלאך. זאת המגמה האלוקית שמתגלה פה. מה אתה שואל?
איך עם, הרי יש עם, כאילו אנשים שם, יש את האנשים פטריוטים, אנשים, הכל רק על רק על הנקודה הזאת, זה מה שמחזיק אותה. מה בנקודה הזאת יכול להחזיק בן אדם למסור נפש על ה... להיהרג במלחמות על הארץ שלו?
זה לא טובה.
נשמע שיש יותר קשר רק מיסוד כלכלי שמתייסדים סביבו.
גם אתה חושב שכל אחד מהם רוצה שגם ימותו בשבילו? הם מבינים שהם לא
ימסרו את עצמם. לא, זה יותר מזה, הם אוהבים את המדינה שלהם, אוהבים את הארץ שלהם.
אתה רואה חיילים אמריקאים שמשווים שם, הם היו מוחים, כאילו, זה לא בדיוק נתפס. ככה רואים כמעט ו... רואים שאנשים שם שבכלל חיילים אמריקאים נהרגים בעיראק, זה מה זה קשור להם, והם כאילו בצורה אולי סתם התרגשות, אבל כאילו היו תושבים בוכים מזה, מתרגשים מזה.
אני מנסה להגיד פה סברה, יכולים לחלוק על זה, אני אומר את זה הרבה סברה, שהתחושה של הרבים, לקלוט את הרבים, את העם, ולקלוט אותי ביחס לרבים האלה, אז משתקפת מיד העוצמה שהיא יותר חזקה ממני. אפילו שלא מכוח הערך הרוחני, לא משנה מה ייגד אותם, הוא ייגד אותנו גורל משותף של המחיה והכלכלה והסדר והיופי וההווי הזה ושנים וכו' וכו' ורקע והיסטוריה וכן הלאה שנוצרו כתוצאה מזה, אבל נוח לי להיות חלק מהעם הזה וזה טוב לי ואני רוצה כך שזה ימשיך. אז זה בסיס לקלוט שפה יש רבים ואני יחיד, וההיגיון אומר והסברה שערך החיים שלהם יותר הוא קודם לשלי, בלי חשבונות של תועלת פרטית או מה. וזה באמת דבר נכון, הערך החיים של הרבי יותר גדול, שזה מספיק בלי יותר מזה, לא צריך להכניס כאן שם השם או מרקל כמו זה אצלנו.
זה קצת פלא, בדרך כלל אנחנו תמיד אומרים שהנקודה הפנימית היא יותר נעלית מהגילויים שלה, פה יוצא שהגילויים הם יותר אציליים מהנקודה הפנימית, שאדם אוהב את המולדת שלו ומוכן למות בשבילה, זה נראה לנו יותר גדול מאשר הנקודה הפנימית, שזה סך הכל איזשהו הסבר שנוח לכל האנשים שהם מתקדים סביבו. אז יש לנקודה הפנימית הזאת הרבה זוהר שיוצא ממנה והרבה...
אבל בסופו של דבר זה החיים. הנקודה הפנימית הזאת שאנחנו מתאגדים כדי לאכול ולשתות ולהגן על עצמנו, היא בעצם יסוד הקיום שלנו. אז התברר שיסוד הקיום שלנו זה לא מי יודע מה, לא מטריד אותם הרבה, הם לא עוסקים בעניינים הרוחניים, אבל באמת הקיום של האומה זה בתנאי שהיא מאוחדת יחד וחיה יחד, אם לא מי יגן עליה, ייקחו לה את הכל, שדדו אותה. אז הם מבינים שיסוד קיומי מאוד, גשמי, שיהיה גשמי, הם לא פחדים מהמילה גשמי. אבל גם צודק, זה מאוד צודק שאנחנו נהיה חזקים בלכידות הלאומית שלנו, כי אחרת אין לנו קיום. אז הוא מבין שהקיום הפרטי שלו הוא מותנה בזה שהאומה הזאת תמשיך להתקיים. לא מטריד אותו שזה על המחיה ועל הכלכלה, זה לא דבר קטן בעיניו, בכלל לא, כמו שאצלך. וזה קחו גוי רגיל, והרכוש שלי והזה שלי והכסף שלי, זה לגיטימי מאוד לדבר על זה ולרצות את זה. אז זה ברור שהוא ראוי שתימסר הנפש למען העניין שהוא טוב לכולם. אבל פי שזה באמת לא מי יודע מה. אתה מדבר מושגים רוחניים ואתה כבר יודע שיש יותר מזה, אבל אתה בא ממקום אחר, אתה יהודי. אצלנו זה אחרת.
האם גם באמת שבאמת האינטרסים, ברגע שמדובר על אינטרסים מוסריים, דברים כאילו של המוסר, אז אני כבר כלל עולם, זה כבר לא שייך ל...
לא לאומי.
לא שייך לנו, כאילו, לאומי זה רק במלחמות, או רק בגי משבר, לא הגיוני בלאומי כדי לבנות את המוסר או צדק. אם זה מוסר וצדק, אז זה כלל עולם.
טוב, מוסר. אמנם בישראל, אצלנו זה אחרת, מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. השכינה בתוכנו, וזה לא איזה מושג גשמי, צריך להשתחרר מזה. זה אומר שהנשמות שלנו, שעומק העומקים של החיים שלנו, זה אותו דבר. עומק העומקים של החיים זה אותה מילה כמו שכינה, כמו העניין האלוקי שבתוכנו. החיים שלנו זה האלוקיות שבתוכנו. אז זאת אומרת, בעומק החיים שלנו, במעמקי טבע נשמת האומה, סליחה, בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה. הטבע של החיים שלנו במעמקיו אלוקי. ובמה זה מתבטא? בצמאון לדעה אלוקית והרגשה אלוהית. נחשפה נפשי, חצות השם, מה שאומר דוד, דוד מלך ישראל, מבטא את כל הישראליות שלנו. בתכלית עליוניותה ותארה, היא לא, כן, הצימאון הזה, היא לא, לעם הזה, הנקודה שהחיים מורגשים בה. במה החיים שלי מורגשים? ואני קריבת אלוקים לי טוב, זה החיים. גם אוכלים, גם שותים, צריך גם לזה לדאום. אבל זה לא נקודת החיים, זה לא הנקודה מה שעושה אותנו לחטיבה אחת. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם, הם המגמות האסתטיות. שאצלנו יש אסתטיקה, יש גם כן סדר, ויש גם כן יופי, אבל במה? לא במחיה והכלכלה שהם מתבטאים ברחובות ובבתים ובשדות, אלא בנטייה אל השם. כשאנחנו רוצים שכל חיינו יהיו כיסופים אל השם, מתוך זה אנחנו מהדרים במצוות, הידור מצווה עד שלי שומר את הגמר בבקמה משלו, מכאן ואילך מן השמיים נותנים לו, אבל מהדרים במצוות ומייפים אותם, ומכוח ההידור במצוות אנחנו גם נייפה את הרחובות ונייפה את ה... כי בית נאה וכלים נאים ואישה נאה מכילים דעתו של אדם, למה שתתרחב דעתנו? כי זה חלק מעבודת השם, זה חלק מהחיבור אל השם. אנחנו את כל היופי ואת כל הכל אנחנו נחבר לדעת אלוקים. זה לא דבר שעומד ותלוי רק במחיה ובכלכלה. כל סדר החיים יהיה יפה לא פחות, אבל מתוך שיש בו נשמה שמחברת אותו למקור האלוקי. ויש תופסי תורה שאצלם תפיסת שם שמיים והיא לא כל כך כוללת את החיים, אז הם באמת כל הנושא של יופי זה, הם יעשו בארון הקודש, בית הכנסת יתתו אותו, אבל הרחוב יכול להיות לא יפה והבית לא יפה ודשא מצריר, כי הם רק בחלק מהחיים חיים את תופעת שם השם. אבל באמת בתפיסה אמיתית לעת אתר פנוי מיני, יש פשוט מדרגות, זה כל ההבדל. יש קודש קודשי ויש קודש וריבונו שלנו בכל מקום, ואנחנו נייפה את החיים האלה שבהם מופיע שם השם ונעשות הם יפים ואסתטיים בכל המישורים. מה?
אנחנו נשלים את כל זה
פה
פשוט לנו, כי באמת פה באמת
אני
אשתוסף את היפושב שכל יד מייפוי זה באמת במצוות הארץ וכו', אבל את ההרחבה הזאת שאנחנו מבטאים בקודש נעשה גם בגולה?
לא, מדברים פה על האומה הישראלית שהיא בצורה בריאה נמצאת בארצה. בגולה זה מחלות, לא, אנחנו לא עוסקים במחלות פה בארץ ישראל.
אז בסופו של דבר זה כבר עוד פעם שוב בארון הקודש, זה לא בקשר אל...
ארץ ישראל הופכת להיות כולה ארון קודש אחד גדול, אבל ארון הקודש הזה זה גם בשדה וגם בעיר וגם במגרש שלך, ואין לך לתתר פנים. כאן אפילו החריש והזרע הופך להיות מצווה. מצווה תעשה של שובה, זה לחרוש ולזרוע ולשבת לבנות בתים. כל החיים פה הופכים להיות קודש אחד גדול, כל חיי האומה הישראלית. משה רבנו, במה הוא עסק במדבר? בשר, מים, מלחמות, צבאיות, כל הדברים הכי גשמים הוא עסק. כי חיי האומה הישראלית זה קודש קודשי, זה כדי שיופיע שם השם באומה, היא צריכה לחיות, כל, אז זה הופך את כל החיים שלה, כל צורכי החיים לקודש. וגם בארץ ישראל זה ככה. זה אחד הדברים הגדולים שהרב ייסד פה באורות, שחיי האומה בארצה זה קודש, על פי התורה, על פי מה שכתוב, זה המשמעות של מצוות יישוב הארץ. אתה חורש, אתה זורע. יהודי מסק זיתים, עשה שמן, וצריך לקחת, לקנות את זה בכל הלב, זה ארץ ישראל, פירותי הקדושים. אתה מסתכל כוח, הגשמיות שלנו פה, הגשמיות שלנו היא קודש, לחרוש בארץ ישראל, לבנות בית בארץ ישראל. טוב.
ובחוץ לארץ באמת זה לא שייך?
לא.
לא, אין עניין כאילו שיהיה לך גינה יפה או שלדאוג לה... נגיד שהיינו בגלות, אז לא היה עניין להתעסק עם זה?
יש מצד הפרטי של להרחיב דעתו של אדם, מצד זה אולי, אבל זה, בארץ זה מכלול שלם שמקדש את החומר ומקדש את הרוח כמובן, כל הכל הופעה שלמה של שם השם. שם זה משהו פרטי, צדדי, כן, לא, 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 לא כזה משמעותי פה. עוד פעם, אומנם בישראל מונחת התכונה האלוהית במעמקי טבע נשמת האומה, הצימאון לדעה והרגשה אלוהית בתכלית עליונויותה ותארתה, הצימאון לדעת את השם ולהרגיש את השם בתכלית העליוניות, היא לא לעם ישראל הנקודה שהחיים מורגשים בה. זה נקרא לחיות, להרגיש את השם, לדעת את השם, זה תוכן החיים שממלא את חיינו. כן, התורה, כן. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה, כל הנעימות, כל הדברים תוכל לכבוד שבס, סעודת מצווה, עידונים, אז זה מחובר למצווה, מחובר למצווה, אז זה אפשר לעדן. כן, כל מיני דוגמה, אני רק אומר, עידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם, הם המגמות האסתטיות. כשלוקחים את שלמות הציור הזה, שלמות התפיסה הזאת של שם השם, שהוא החיים של האומה הישראלית, לתפוס את זה נכון, מתוך זה, להמשיך את זה בכל דבר שבחיים. אני בונה את הבית, אז אני חושב על ריבונו של עולם, אני אעשה מזוזה יפה ואעשה אותו ככה שחדר להכנסת אורחים, וכל מיני דברים מרכיבים שהם נובעים מתוך, כי הוא חייך, כי ריבונו של עולם הוא החיים שלי, הבית זה שלו, אני בונה אותו בהתאם לזה, שזה לא פתאום פה זה הפסד. ריבונו של עולם זה בבית כנסת, בבית שלי זה משהו אחר, חס וחלילה, הכל ממשיך, שיהיה בית של קדושה, שיהיה מקום ללמוד תורה בבית, שיהיה מקום להכניס את רוחים בבית, שבתו פתוח לרווחה, ארבע פתחים אצל אברהם אבינו. כל מיני דברים שהם יפים ונחמדים וטובים לחיים, הם נגזרים מתוך זה שריבונו של עולם הוא החיים שלנו. הידורי מצווה למיניהם וכדומה. הדעה הפנימית המכרת, מתפתחת אצלנו דעה פנימית עמוקה שהיא מכירה שבמילוי תשוקה עליונה זו, איזה? של לדעת את השם ולהרגיש את השם. ככל שנמלא את התשוקה הפנימית הזאת, הכל מתמלא. אז זהו זה, אז יש לנו את הכל, לא חסר כלום. אחת שאלתי, לחזור בנאום השם ומכיר בחלו, להכיר את זה, להבין את זה, לחיות את זה, שאין שום דבר מכל מגמות החיים, מכל המטרות שיש, ועידוני החיים, סדרי החיים מתוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זו, להבין שכל החיים הם נובעים מתוך הנקודה המרכזית הזאת. זה לא איזה נקודה צדדית, זה לא איזה דבר של תוספת, זה החיים. לחזות בנאום השם מבקר בחלו, עם זה אנחנו הולכים כל הזמן, ומזה אנחנו גוזרים את כל סדרי החיים שלנו בעם ישראל. הנקודה הכרה הזו היא עניין מיוחד לישראל, ולא לגויים, שאצלהם זה משהו אחר לגמרי, מונח בטבע האומה, החיות הזאת זה בתוכנו, מתגלה בהכרה פנימית, אפילו להמוני המונים. לא צריך להיות בשביל זה גון הדור, לדעת שהריבונו שלנו זה החיים שלנו. והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דוב ודוב. כלומר, להמונים זה מתגלה בהכרה פנימית, הם מבינים שזה ככה, זה עם סורת נפשם. הם לא יודעים להגיד על זה מערכות וחשבונות וברורים, זה רק לסגולי הסגולות בכל דוב ודוב. אבל ההמונים גם חיים את זה.
החמצים בארץ,
כאילו, כל מי שמרגיש ש... טוב, בסדר, בסדר. הוא עכשיו לא עושה בזה, הוא מדבר כללי בכל הדורות.
מה רק בסגולי הסגולות?
סגולי הסגולות זה אנשי הסגולה שבכל דבר דור, סגולי הסגולות שבכל דבר דור, הם לא רק, זה נמצא אתם באיזו הכרה פנימית ככה, איזה חוש פנימי, אמוני, שהוא לא בהכרח ניתן להסברים. אצלהם הכל מודע, הכל ברור, זה מערכת עמוקה שמחברת מחשבות גדולות וסודות עליונים עם כל העניינים האלה, שמבררת להם את זה גם כן בצורה יותר מודעת. עכשיו יש פה איזה משפט מסכם כזה שהוא בא לומר בלשון קשה, הוא בעצם מרכז לנו את זה עם עוד נתונים. העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, העניין האלוקי, מושג שאנחנו מכירים אותו מהכוזרי, כן? השייכות של ריבונו של עולם אלינו, הקשר של ריבונו של עולם אלינו ושלנו אליו, זה נקרא העניין האלוקי. העניין האלוהי בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, הוא בעצם טבע החיים שלנו, זה העניין שלנו. אז העניין האלוקי הזה בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, הוא מתאים לתוכן הכי הכי עמוק שמחיית ההיסטוריה הלאומית. כלומר, המשמעות של ההיסטוריה של עם ישראל אפשר לראות אותה בצורה לא עמוקה, בתור מערכת של סיבות ותוצאות, כתוצאה מזה וזה, אז בא רומי, כתוצאה מזה וזה, נפלה ירושלים, ונרחב הבית, יצאנו לגדות, כל מיני סיבות ותוצאות. כשמסתכלים על הלשד היותר עמוק, אז כל פרשת החיים ההיסטוריים שלנו, מה עניינה? או שאנחנו קרובים אל השם, או שאנחנו רחוקים מהשם, שהתרחקנו מהשם, אז רומי בא, ירושלים נפלה, זה הסיבה העמוקה לשד הסיבות ההיסטוריות, לא מה שהוא טיטוס וזה כל מיני סיפורים. זה יכול להיות גם עם אחרים, שורש השורשים שגרמו למה שגרמו, התרחקנו, חטאנו, גלינו מארצנו, התרחקנו מאדמתנו. וכשאנחנו אחרי גלות ארוכה מחפרים על מה שקרה, אז הגיעה העת לשוב, אנחנו שווים. וזה לא שפה קמה הציונות במקרה ובהרצל בא, כן, בטח שזה קרה ככה. אבל מה קרה, מה פתאום הם קמו עכשיו ולא לפני 200 שנה ו-300 שנה? כי כבר הגיע הזמן שהאומה הישראלית פרקה כבר את המסע האבון, ועכשיו אור חדש הציון תאריך, ריבונו שלם מאיר לנו אור של גאולה ואנחנו שווים. זה, כלומר, כל העלייה והירידה, ההתקדמות וההתרחקות מהשם, זה התמצית, זה הלשד של ההיסטוריה שלנו. כן, אותו עניין אלוקי שהוא תמצית חיינו, אותו עניין אלוקי הוא מופיע בהתאמה ללשד מחיה את ההיסטוריה הלאומית, כאילו השמן, הדבר הכי פנימי של ההיסטוריה. זה עוד דבר, והוא מתגלה בכישרון של יצירת נבואה בבחיר בניה. איפה יש לנו נבואה פתאום דווקא אצלנו? כי אנחנו שייכים לחיבור הזה, לעניין האלוקי, אנחנו שייכים לריבונו שלם. מתוך זה גדולי הבנים שלנו גם שומעים אותו, המביאה למדרגת עם עולם. העניינים האלה מביאים אותה, את האומה הישראלית, להיות עם עולם, עם של נצח, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה. יגיעו זמנים שכל האנושות תודה בזה. הוא, העניין האלוקי הזה, הוא העצם הישראלי, זה עצם החיים שלנו. השכינה זה עצמות החיים הפנימיים שלנו, שתאריו מתגלים בכל התנועות השונות. שרוצים לומר, טוב, אז החיים שלכם זה שכינה, אבל מה, במה זה בא לידי ביטוי? בתארים, במה אנחנו מתוארים, איך מתארים אותנו, אנחנו כאלה, אנחנו כאלה. יש לנו חסידים, זה חלק מהתיאור. מה הם מגלים? הם מגלים את הצד של השמחה שבאנו ישראל. כך יכול, אני אומר בצורה סכמטית. יש לנו, אני יודע, ליטווקים, מגלים את הצד הלמדני הפרטני. יש לנו גיבורים, יש לנו כל מה שיש לנו מכל השלל הגדול והאינסופי שמתפרס על פני כל ההיסטוריה. אלה הם תארים שמתארים בעצם את ההתגלות של חיי השכינה שבתוכנו. דברים עמוקים. ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת הצביון זה עד עץ גט השלמה. מה זה פה עניין של רוחו של משיח? אנחנו יודעים שרוחו של משיח קדמה לעולם. כל מה שקדם לעולם זה עומד ביסודו של עולם. תורה קדמה לעולם, תשובה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם. זאת אומרת יש איזה דברים שעומדים ביסוד הבנייה של העולם, והעולם זה העניין שנועד, שבו הם יוכלו להופיע. רוחו של משיח פירושו של דבר הרוח השלמה של האומה הישראלית, ההופעה השלמה של העניין האלוקי, זה רוחו של משיח. משיח מה עניינו? הרוח הזאת מתגלה בבן אדם שהוא מוביל את האומה לשלמות החיים שלה, בית מקדש, בצדיקים כולם ונביאים כולם ואור לגויים, וכל העולם בא לידי תיקונו. זאת אומרת תקופת משיח זה הגילוי המלא השלם של כל מה שגנוז בתוכנו. ואם מה שגנוז בתוכנו זה אור השכינה, אז רוחו של משיח הולך ופועל את השלמת הצביון הזה. רוחו של משיח שקדמה לעולם והיא מפעמת בתוכנו כל הזמן, היא בעצם הרוח שבאה להוציא מהכוח אל הפועל את כל הכישרונות הרוחניים הקדושים שנמצאים בתוכנו כמי שיש בהם את העניין האלוקי הזה. וכשהכל יצא מהכוח אל הפועל, או שלא הכל, כמעט הכל, יופיע האדם שהרוח הזאת מופיעה בו, והוא ישלים את הבניין, הוא ישלים את ההוצאה מהכוח אל הפועל של כל כוחות החיים האלוקיים האלה שנמצאים בתוכנו. ואז נהיה עם קדוש בפועל עד את קץ השלמה, שנזכה בבר יבינו.
למה הפסקה הזאת היא באורות התחייה ולא באורות ישראל? לא הזכרנו פה את זה.
כמה פסקאות הקודמות?
אולי בגלל המשכן, אולי בגלל הסוף, בגלל שזה מוביל למשיח. כן, אבל הנה חינם, זה סוגיה שהיא צריכה ללוות את כל פסקה ופסקה. למה זה פה ולא שם?
בכל פסקה נהלי הזכרנו את
ההשלכה על הגאולה.
כן, ופה זה משהו כללי. גם משיח, אם אנחנו אומרים שזה משהו, שזה ההתגלות של הפנימיות של האומה, גם אם זה מתגלה בפועל, גם זה לא מתגלה בפועל. זה מה שגם בגלות רוחו של משיח יכפה מעל עם ישראל.
אבל לא הופיע.
לא הופיע. אבל היא תמיד הולכת ופועלת במסתר ובנגלה.
זה נכון, כן, נכון.
זה לא, אז
השאלה אם אתה תמצא פסקה על רוחו של משיח בישראל ותחייתו. לכאורה אתה לא צריך למצוא. אם תמצא אלא נקושיה. טוב, כל טוב לכם.